דף ד' מתחילים בעזרת השם, דף ג' עמוד ב', שתי שורות מלמטה במילים, ורבה משמי דרב נחמן אמר, לא הרבה זוכים לשתי שולחנות, גם לתורה וגם לעשירות, אבל רב נחמן זכה לזה. הוא מצד אחד היה מגדולי הדור באותה תקופה שבה הוא היה חי, הוא היה ראש של אחד המרכזיים התורניים הגדולים ביותר בבבל, נהרדיה, גם היה שם הדיין, אב בית הדין. מצד שני הוא גם זכה לעשירות מופלגת, כמו שמצינו במסכת תענית, רבי יצחק אומר לו, מה אני אברך אותך? אם באושר, הרי אושר, אם תורה, יש לך תורה, בנים תמידי חכמים הוא זכה שהיה לו. הגמרא מביאה כאן ויכוח בין אביי לבין רבה, לגבי אחד הדברים שאמר אותו רב נחמן. מסתבר שרב נחמן דיבר על אמה, הוא אמר שיש אמה גדולה ויש אמה קטנה. אנחנו תמיד מכירים את האמה של השישה טפחים. זה באמת נכון, בדרך כלל אמה זה שישה טפחים. אבל הוא דיבר על זה שיש אמה גדולה ויש אמה קטנה. לכן לגבי סוכה, לגבי מבוי שבו אנחנו כרגע מדברים, ולגבי כליים שאסור להרבב בין כרם לבין שאר זרעים, הוא אמר שיש אמה גדולה ויש אמה קטנה, אז לכן לעניין מבוי ולעניין סוכה כדאי להחמיר לפי האמה הקטנה, ולגבי כליים כדאי להחמיר לפי האמה הגדולה. ויש ויכוח בין אביי לבין רבה, מה הייתה כוונתו אמה גדולה ומה הייתה כוונתו אמה קטנה. ובדף הקודם למדנו את דעתו של אביי, שהאמה גדולה זה של שישה טפחים, והאמה קטנה זה של חמישה טפחים. והיום נראה את דעתו של רבה, ורבה משמי דרב נחמן אמר, אותו רב נחמן שדיבר על בשמו אביי, כל אמות באמה בת שישה. אין כזה מושג, ברוב המקרים אין כזה מושג אמה שהוא פחות משישה טפחים. חוץ מהמקרים שאנחנו נראה בעזרת השם, שהפסוק מדבר על זה במפורש, ששם זה אמה של חמישה טפחים. אבל בדרך כלל אמה זה אמה של שישה טפחים. אלא, הללו האמות של כלאיים שמחמירים שיהיו גדולות, זה באמות שוחקות. מה זה שוחקות? מלשון שחוק. כשאדם שוחק, אז הכל מתרחב. השפתיים שלו מתרחבות. שמעתי פעם פירוש יפה מהמגיד המפורסם הרב שלמה לוינשטיין. הרחב פיך והמלאו. איך מרחיבים את הפה? הולכים לאיזשהו מנתח חירוגי. איך מרחיבים את הפה והמלאו? הקדוש ברוך הוא ימלא את משאלותינו. הוא אומר, כשמאדם הוא רציני, הפה שלו מצומצם. אבל כשמאדם מחייך, הפה שלו מתרחב. אז הקדוש ברוך הוא אומר, תודה, תשבח, תעלל על מה שנתתי לך. הרחב פיך, תן חיוך, והמלאו, אני אמשיך לתת לך עוד ועוד. שוחקות זה רחב, זה יותר ברחבה. זה, ההבדל הוא האם האצבעות הם, הרי כמה זה טפח? טפח זה ארבע אצבעות. עכשיו יש הבדל אם האצבעות הן שוחקות, הן משוחררות, רפואיות, או שהן צמודות ועצבות, כמו שזה נקרא. אז לגבי כלאיים, אנחנו מחמירים שהאמות יהיו גדולות, שוחקות. ולעניין, והללו לעניין סוכה ולעניין מבוי, אז מחמירים לעניין זה שהם יהיו עצבות, שהם יהיו מצומצמות, באמות הקטנות יותר. לדוגמה, כשאנחנו אומרים מבוי שהוא גבוה 20 אמה, אז הקורה שעשינו בגובה המבוי פסולה, אז לא צריך שזה יהיה 20 אמה של כל אמה שישה טפחים, אלא אפילו אם זה שישה טפחים הכוונה שוחקות, אלא אפילו אם זה שישה טפחים עצבות, שזה קטן יותר, כבר המבוי הזה יהיה פסול. שואלת הגמרא, מי טבעי, כל אמות שאמרו חכמים, שאומרים 20 אמה, 4 אמות, אמות בדרך כלל, באמה בת שישה. באמה בת שישה, שישה טפחים. ובלבד שלא יהיו האמות מכוונות, שלא יהיו שוות. מה פירוש? אז בשלמה לרבה, מה פירוש שהאמות לא יהיו מכוונות? הכוונה היא, כי איך דלהביין הללו האמות של כלאיים, שוחקות. כל אמה היא יותר רחבה. דרך אגב, כמה זה באמת ההבדל בין אמה שוחקת לאמה עצבה? כותב הרשב"א בספר עבודת הקודש פרק א' אות ג' שההבדל הוא בחצי אצבע בין אמה עציבה לבין אמה שוחקת. בכל אופן, האמות הן לא מכוונות, כי האמות של כלאיים הן שוחקות, הן מרווחות, הן בחצי אצבע יותר. והללו, האמות של סוכה ושל מבוי, הן עצבות, הן מדויקות. אז זה מובן לפי דעתו של רבא. אלא לאביי, שהוא אמר שאמת מבוי ואמת סוכה זה אמת בת חמישה טפחים. קשיה, איך מסתדר כזה ברייטה עם דבריו של אביי? עונה הגמרא, אמר לך אביי, אימא, תפרש את הברייטה, אמת כליים באמה בת שישה. מי אמר שהברייטה הזאת לא מדברת לגבי כליים? אולי מדברים פה רק לגבי כליים, ששם כל האמות הן באמת של שישה טפחים. שכל האמות שאמרו בכליים באמה בת שישה צריכים להיות מכוונות, שלא יהיו מצומצמות, אלא בטפחים שוחקות. זה הכוונה שלא יהיו מכוונות. בסדר? אבל עדיין דובר פה על אמה של שישה טפחים, זה רק בכליים. שואלת הגמרא, תראה, קראתי לך את החצי מהברייתא, בוא תראה את ההמשך. והמדיקתן היא סעיפה, ההמשך של אותה ברייתא כתוב שיש דעה שאומרת ככה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, כל אמרות שאמרו חכמים בכליים רק, זה באמה בת שישה, ובלבד שלא היו מצומצמות. אתה שומע, יש דבר כזה, רבן שמעון בן גמליאל אומר את זה אבל. מכלל דתנא קמא, כל אמות כאמר, שכל האמות הם של שישה טפחים. נו, אז אם כן, יוצא שכל האמות, גם של סוכה וגם של מבוי, הם אמות של שישה טפחים. אז קשה על אביי, אמר לך אביי, בסדר, אתה צודק, באמת מתנא קמא קשה עליי, אבל תודה רבה שהבאת לי את דבריו של רבן שמעון בן גמליאל, אז אני סובר, כמו דעתו, אני קיבלתי שככה זה הסדר של האמות, של שישה טפחים, חמישה טפחים. אז הוא כנראה שזה היה לפי דבריו של רבן שמעון בן גמליאל. ולאו מעיקר רבן שמעון בן גמליאל דקאי כבתי, שהוא אומר שרק אמת כליים זה של שישה טפחים, זאת אומרת של מבוי וסוכה זה של חמישה טפחים. ענדה אמרי כרבן שמעון בן גמליאל. טוב, אז אם כן יש מחלוקת באמת. לאביי ודאי תנאי היא. האם מודדים אמות של מבוי ושל סוכה באמה של שישה טפחים או של חמישה? לפי תנא קמא של שישה, ולפי רבן שמעון בן גמליאל באמה של חמישה. אלא לרבה מלימא תנאי היא, האם זה באמת מחלוקת תנאים שרבן שמעון בן גמליאל חולק על תנא קמא? אמר לך רבה, רבן שמעון בן גמליאל מפרש את תנא קמא. אתא להשמועינן, אמת כליים לא יצמצם, שלא יעשה אמה עצבה מדויקת כמו שהאצבעות סגורות, אלא אמות צוחקות, כל אמה חצי אצבע יותר. אבל זה לא בא לומר ששאר האמות הם של חמישה טפחים, לא. זאת אומרת שכולם מודים שאמה רגילה היא של שישה טפחים. שואלת הגמרא, אז אם ככה ולימה אמת כלאיים לא יצמצם? אז כשהוא אומר בכל אמות שאמרו חכמים באמה בת שישה, זה בא למיוטי. זאת אומרת, אם תנא קמא הרי אומרים מאוד ברור, הם אומרים כל אמות שאמרו חכמים באמה בת שישה ובלבד שלא יהיו מכוונות, אז מה בא רבן שמעון בן גמליאל לומר? שמה שהם דיברו זה היה לגבי כל האמות, באמת כל האמות הם שישה טפחים בדיוק. אבל הוא בא רבן שמעון בן גמליאל לפרש ולהגיד, תראה, בכל האמות שאמרו חכמים הם באמת של שישה, אבל אפשר אפילו שהם צריכים אבל להיות אמות מדויקות, כן, לגבי מובה ולגבי סוכה. אבל לגבי כליים, אסור שהם יהיו ממש מכוונות, שיהיו ממש מצומצמות. לא, הם צריכים להיות מרווחות. אמת כליים לא יצמצם. שואלת הגמרא, אז שיגיד, אמת כליים לא יצמצם. מה אומר רבן שמעון בן גמליאל? רבן שמעון בן גמליאל אומר, כל אמות שאמרו חכמים בכליים באמה בת שישה ובלבד שלא יהיו מצומצמות. למה הוא צריך להגיד את זה בצורה כזאת? שיגיד פשוט, אמת כליים לא יצמצם. כל אמות שאמרו חכמים באמה בת שישה. מה הוא מתכוון להגיד? איזה עוד אמות למיעוטי? שיש אמה מסוימת שהיא אמה בת חמישה. ומה אליו? למיעוטי אמת סוכה ואמת מבוי, שהם באמה של חמישה טפחים. אז אם כן, קשה דווקא על רבה, כי הוא לא יכול להסתדר כמו שתי התנאים, כמו שתי הדעות. כי לכאורה רבן שמעון בן גמליאל, כשאתה לומד את הדברים שלו בצורה פעם ראשונה, זה נראה שהוא אומר ממש כמו דבריו של אביי. שלעניין כלאיים, האמה היא של שישה טפחים, זה נראה שיש אמות אחרות שזה של חמישה טפחים. איזה אמות? כנראה מבוי וסוכה, בדיוק כמו דבריו של אביי. מה אליו? למיעוטי אמת סוכה ואמת מבוי, שהם באמה של חמישה. אומרת הגמרא, לא, אמת, רבן שמעון בן גמליאל סובר גם כמו תנא קמא לעניין זה, שבין לעניין סוכה, בין לעניין מבוי ובין לעניין כלאיים, האמות הם של שישה טפחים. אז למה הוא בא ואומר, כל אמות שאמרו חכמים בכלאיים באמה בת שישה, זאת אומרת שיש אמות אחרות שהן לא באמה בת שישה, ורק בכלאיים או במקומות נוספים, איפה המקום ששם זה לא אמה של שישה טפחים? עונה הגמרא, לא, למיעוטי אמה יסוד ואמה סובב. שזה פסוק מפורש בספר יחזקאל לגבי היסוד והסובב של המזבח, המזבח החיצון שהיה בבית המקדש. שם באמת כולם מסכימים שיש מציאות של אמה בת חמישה טפחים, בין אביי ואפילו רבה. מה זה אמה יסוד ואמה סובב? דכתיב, כתוב בספר יחזקאל לעניין המזבח, החיצון, בחצר העזרה של בית המקדש, אבל אבא מקריבים את כל הקורבנות. ואלה מידות המזבח באמות. אמה, אמה ותופח. זאת אומרת, הפסוק פה מדבר על המידות במזבח שהן בסך הכל חמישה טפחים כל אמה. איזה מידות מודדים באמה של חמישה טפחים? וחיק האמה, תכף הגמרא תפרש מה הכוונה, ואמה רוחב, זה כבר דבר שני, וגבולה אל שפתה סביב זרת האחד, זה דבר שלישי, וזה גב המזבח, זה דבר רביעי. יש ארבע מקומות שמודדים את האמה חמישה טפחים. זאת אומרת, הפסוק מפרשים אותו בצורה כזאת. אלה מידות המזבח. מדדנו קודם, בפסוקים קודם, כל מיני מידות לגבי המזבח. וכמובן המידות ההם היו אמה של שישה טפחים. שעל זה כתוב, כל אמה היא אמה וטפח. אבל מה שעכשיו בא לומר, הרשימה של ארבעה דברים, זה אמה בלבד. דיינו רק חמישה טפחים. דבר הראשון, חיק האמה. החיק המזבח היה אמה של חמישה טפחים. על מה זה מדובר? זה יסוד. הגובה של יסוד המזבח. הרי היסוד של המזבח, מה שהיה מונח על הקרקע, זה היה ריבוע של 32 אמה על 32 אמה. הגובה שלו היה אמה. באיזה אמה? באמה של חמישה טפחים. אחר כך, על זה היה עוד ריבוע, שבכל צד הוא היה קטן באמה, זה היה סך הכל 30 על 30 אמה, והוא היה בגובה של 5 אמות, ומעליו היה את הסובב, זאת אומרת, מעליו שמו עוד ריבוע, בגובה של 3 אמות, אבל הוא היה באמה, בשתי אמות פחות, אמה מכל צד פחות, שהוא היה בסך הכל 28 אמות על 28 אמות, והמקום איפה ששם היה עכשיו רווח, כי הרי החלק העליון מצטמצם בעוד אמה לכל צד, האמה שהייתה מעבר שם, זה היה הסובב, ששם הכהנים היו יכולים לסובב, כשהם רצו להיות בחלק העליון של המזבח. ואמר רוחב זה סובב, שהמידה של, פה מדברים על העומק של הכניסה של הסובב, זה היה גם כן אמה של חמישה טפחים. וגבולה אל שפתה הסביב, אלו הקרנות. הקרנות היו, גם כן, היה הרי מעל המזבח, היו את הארבע קרנות בכל הארבע זוויות של המזבח. הם היו בגובה של אמה, והרוחב שלהם היה אמה על אמה. איזה אמה? אמה של חמש טפחים. הדבר הרביעי, וזה גב המזבח, זה מזבח הזהב. המזבח הזהב זה המזבח שהיה בתוך ההיכל, עד המנורה, עד השולחן, ועליו היו מקטירים קטורת. מזבח אחר. המידות של המזבח הזה, האמות, הם אמות של חמישה טפחים. ובזה בין אביי ובין רב המסכימים שהאמה היא חמישה טפחים. אבל לעומת זאת, האמה בין של מבוי, בין של סוכה ובטח של כלאיים, זה האמה של שישה טפחים לפי דעתו של רבה. להלכה נפסק כמובן כמו דבריו של רבה, שברוב המקרים אמה זה של שישה טפחים, רק שתמיד הולכים לחומרה. זאת אומרת, אם מדברים פה על מבוי, הגובה של המבוי, שאתה צריך פה 20 אמה, אז אתה לוקח אמות מכוונות, מצומצמות, עצבות. שאז זה אמות מדויקות, שכל אמה היא שישה טפחים מדויקים. וכשמדברים להחמיר, כמו בעניין כליים, אז עושים אמות שוחקות. אמר רבי חייא בר אשי, אמר בשם רב, שיעורין, שיעור, אנחנו מדברים כרגע על אמה, על טפח, שיעורים. מאיפה קיבלו את כל השיעורים? מאיפה זה הגיע? מאיפה זה כתוב בתורה? חציצין, זה כשאדם טובל, אסור שיהיה לו חציצה, אסור שיהיה לו קשרים בשיער, כי הם חוצצים באותו מקום שהמים לא יכולים להיכנס, במקום של הקשר. ומחיצין, ההלכות של מחיצה. מאיפה הם נלמדו? ההלכה למשה מסיני. כשמשה רבנו הביא את התורה, הוא הביא איתו את ההלכות האלה בעל פה. שואלת הגמרא, שיעורין זה הלכה למשה מסיני, וזה לא כתוב מפורש בתורה? דאורייתא הוא, בוודאי שזה כתוב במפורש בתורה. דכתיב על השבח של ארץ ישראל, שיש לה פירות מאוד מאוד משובחים. ארץ שיש בה חיטה ושעורה וגומר, כן, יש שם גפן וטעינה ורימון, ארץ זית שמן ודבש. אמר רב חנן, כל הפסוק הזה לשיעורים נאמר. כל אחד מלמד על שיעור אחר. מה מלמד אותנו השיעור, איזה שיעור מלמד אותנו החיטה? לקדתנן. הנכנס לבית המנוגה. בית שעל הקיר יש נגע צרת, יש דבר שנקרא נגעי בתים. יש שם נגע צרת על הקיר. כל מי שנכנס לבית, כל מי שבא אל הבית, הפסוק אומר שהוא נהיה תמה. והאוכל בבית יחבס בגדיו. הבגדים שלו שהוא לובש גם כן נטמאים. עכשיו, הנכנס לבית המנוגה וכליו על כתפיו, חוץ מהבגדים שיש לו שהוא לבוש, הוא על הכתף יש לו עוד איזשהו כמה בגדים. סתם, סוחב בגדים. מסע. וסנדליו וטבעותיו בידיו. יש לו סנדלים וטבעות שהוא מחזיק בידיים, לא לובש אותם, לא עונד או, או נועל אותם. אז גם הדברים שהוא נושא, כמו בגדים, סנדלים, טבעות, שהוא לוקח אותם לא כדרך מלבוש, כשהוא נכנס לבית שיש שם נגע צרעת, גם הם נכנסים, כי זה לא נחשב בגדים שלו שהוא לבוש בהם. אז הוא והם טמאים מיד, כי כתוב, כל הבא אל הבית יטמא. הוא נטמאים מיד. אבל הבגדים שלו, רק בזמן שהוא שוהה בבית שיעור אכילה, האוכל בבית יחבס בגדיו. אז לכן, הבגדים שבהם הוא לבוש לא נטמאים מיד. זאת אומרת, הוא נכנס לבית המנוגה, הוא נטמא. הבגדים שלו לא נטמאים. הוא יכול לצאת בחזרה החוצה, ורק הוא צריך לתאר את עצמו. הבגדים שלו נשארים טהורים. היה לבוש כליו וסנדליו, היה לבוש כליו, אדם לבוש בגדים כדרך מלבוש. וסנדליו הוא נועל ברגליו, וטבעותיו הוא עונד באצבעותיו, אז הוא, כשהוא נכנס, הוא תמה מיד, כי הוא נחשב הבא אל הבית יתמה. מיד הוא נהיה תמה, כי הוא נכנס למקום תמה, שמתמה מי שנכנס לשם. והן, הבגדים שלו, הסנדלים והטבעות, שהוא נכנס איתם כדרך לבוש, הם עדיין נשארים תאורים עד מתי? עד שהוא יישאר ויחכה בבית משך זמן שישהה בכדי אכילת פרס. שיעור מפורסם של כדי אכילת פרס. יש בו כמה דעות, כמה... 6 דקות, 9 דקות, יש שומרים פחות, 4 דקות. יש בזה כמה להלכה, בדיוק כמה זמן ששיעור של כדי אכילת פרס. מה הרעיון? מה זה כדי אכילת פרס? אבל למעשה, נשאר בעניין של אדם שרס הבית המנוגה, כשהוא נמצא בבית, הוא שוהה וממתין בתוך הבית, משך פרק זמן, שאפשר לאכול פרס, תכף נראה איזה, של מה, איזה סוג פרס, אז לא רק הוא תמה, אלא גם הבגדים שהוא לבוש בהם נטמעים. למה לא נטמעים מיד? כי הפסוק אומר, והאוכל בבית יכבס בגדיו. מצד שני כתוב, לשון אחרת, שזה נראה שגם אם אדם לא אוכל, יכבס בגדיו. דורשים חז"ל, שאם אדם שוהה בבית כדי שיעור אכילה, גם הבגדים שהוא לבוש בהם נטמעים. עכשיו, מה הוא צריך לאכול? לומדים את זה מחיטה. כדי אכילת פרס, דיינו חצי כיכר, כל כיכר מדברים פה על 8 כביצים, אז חצי כיכר זה 4 כביצים, של פת חיטים, שהיא נאכלת מהר יותר, כי יותר טעימה, ולא פת צהורים, שזה נמשך יותר זמן, כי זה פחות טעים. מייסב, מדובר פה שהוא אוכל את הפת הזאת בהסבה, שזה גם גורם שהוא יכול להיות מרוכז באוכל ולאכול מהר. ועוד שהוא אוכל בלפתן, הוא מלפט את הפת, ואז הלחם נאכל יותר במהירות. אז מה שכתוב חיטה בפסוק, מלמד אותנו על שיעור פרק זמן, שכשאדם שוהה בתוך בית שיש בו נגע, אז הוא מיד נטמע, אבל כשהוא שוהה במשך שהות של זמן, שלוקח לאכול חצי כיכר לחם, דיינו 4 כביצים של לחם של חיטה, והוא אוכל את זה בהסבה, שהוא נשען על צד שמאל, והוא אוכל את זה ככה בצורה מרוכזת, והוא מלפט את זה עם איזשהו דבר שייתן לזה טעם טוב, אז זה למעשה המשך זמן שכשהוא אוכל חצי כיכר כזאת של 4 כביצים, השיעור הזה, זה מטמא גם את הבגדים. עכשיו, הדבר השני שלומדים בפסוק זה שעורה. מה לומדים משעורה? דתנן, עצם של מת, בגודל כשעורה, כבר מטמא במגע מי שנוגע בעצם, ובמסע, אחד שנושא את העצם, לא בהכרח שהוא נוגע בעצם, יכול להיות שהעצם נמצאת על גבי איזשהו דבר, והעצם, הוא נטמע בעצם על ידי מסע, ואינו מטמא באוהל. זאת אומרת, זה שיש עצם בגודל של כשעורה, זה עדיין לא אומר שכל האוהל נטמע, כל הדברים שבאוהל נטמעים. אפילו שמת מטמא באוהל, אבל שיעור של עצם כדי שיתמה באוהל זה שיעור יותר גדול, זה או גולגולת או שדרה או רוב מניין, בכל אופן לא גודל של כשעורה. מה לומדים מגפן? כדי רביעית יין לנזיר, אדם שמקבל על עצמו להיות נזיר, אחד מהדברים שהוא צריך להימנע מהם זה מאכילה או שתייה של כל דבר שיוצא מענבים. מה השיעור שאדם אוכל או שותה כדי שהוא יהיה חייב מלכות על זה שהוא עבר מצוות לא תעשה מהתורה שאסור לו לאכול או לשתות כל מה שיוצא מגפן היין? השיעור הוא כדי רביעית. אז אם אדם שותה רביעית יין, אז ודאי שאם הוא נזיר יהיה חייב מלכות. אבל אם הוא אכל כל מיני מאכלים, כמה השיעור? שיעור נפח של רביעית. איך מודדים את זה? אומרת הגמרא, זה כדי רביעית יין דווקא, לא רביעית של משקה אחר. מה ההבדל בין יין לבין משקה אחר? אז רש"י במסכת סוכה דף וו מפרש, תוספות מביא את זה כאן על המקום, שכשאתה לוקח כלי, ממלא בפנים יין. אפילו כמה רביעיות של יין. ואז אתה מכניס ענבים, חרצנים, זגים, כל מיני דברים מענבים, לתוך אותו כלי. עכשיו, הוא היה גדוש, וכשהכנסת בפנים כל מיני סוגים של חלקי פרי, אז הגודש התחיל לצאת החוצה. אתה מקבל את כל הגודש בתוך איזה מין מגש או בתוך איזה שום מין כלי. ברגע שמצטבר לך שם שיעור מדויק של רביעית הלוג, אז אתה יודע שכל המאכלים, כל החלקי פרי שהכנסת בתוך הכלי, השיעור שלהם זה שיעור של רביעית, ואם נזיר יאכל את הכמות הזאת, יהיה חייב מלכות. לעומת זאת, אם אתה תמלא את הכלי במים, ואז תכניס את חלקי הפרי לתוך המים, אז יצא משם כמות אחרת של, זאת אומרת, אתה תצטרך להכניס כמות אחרת של חלקי פרי כדי שיצא רביעית מים. למה? כי מים ויין, המרקם שלהם הוא שונה. כי יין יותר נקדש, יותר נברץ, הוא יותר סמיך, הוא יותר ככה, הגודש נשאר יותר בשולי הכלי. לכן, הכמות שיוצאת מכלי כשהוא מלא ביין, והכמות שיוצאת מכלי כשהוא מלא במים, מתי שמכניסים בו חלקי פרי של ענבים, היא שונה, והשיעור שאנחנו מודדים בשביל נזיר, זה ביין ולא בשום משקה אחר, וזה מה שאנחנו לומדים מגפן שהתורה כותבת. מה לומדים מתאנה? שיעור כגרוגרת להוצאת שבת. אדם שמוציא בשבת מרשות היחיד לרשות הרבים, או מרשות הרבים לרשות היחיד, הוא מוציא אוכל. כמה זה נחשב שיעור חשוב שהוא יתחייב עליו משום מוציא מרשות לרשות? שיעור של תאנה מיובשת. זה מה שלומדים מתאנה. מה לומדים מרימון? דתנן, כל כלי בעלי בתים, כלים של עץ, של בעלי בתים שכל זמן שהכלי עדיין יכול לשרת אותם, הם עדיין שומרים עליו, גם אם הוא קצת שבור. בשונה מכלי האומנים, שאם הכלי קצת שבור הם לא יכולים למכור אותו, אז הם כבר לא שומרים עליו. אבל בעלי בתים שומרים על כלי גם כשיש בו נקב גדול. אז אם זה כלי מעץ, השיעור של הנקב שלו זה כרימון. אם יש שם חור בגודל של רימון, כבר לא נחשב כלי, ואם ייגע בו איזה דבר של תומה שמתמא כלים, לא יתמא את הכלי הזה, כי הוא נקרא כלי שבור. זה לומדים מרימון. ארץ, זית, שמן, זיתים שמוציאים שמן, מה לומדים מכזית? ארץ שכל שיעוריה כזיתים. מה, חסר דברים שזה כזית? שואלת הגמרא, מה כל שיעוריה? סלקא דעתך, שכל השיעורים זה כזית? והאיכא הני דאמרן, דיברנו על שיעור מחיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, אז מה אתה אומר שכל השיעורים זה רק כזית? אלא אימא שרוב שיעוריה כזיתים, אדם שאוכל כזית חלב, שזה סוג שומן שאסור באכילה, או כזית דם, או כזית של בשר פיגול, שהכהן כשהוא עשה את אחת העבודות שמעכבות בקורבן, הוא חישב שזה על מנת שהקורבן יאכל אחרי זמנו, אז אדם שאוכל כזית מאותו בשר, השיעור הוא כזית, נותר, שר של קורבן שאכלו אותו אחרי הזמן שתורה הקציבה לאכילתו, ואדם שאכל קורבן כשהוא תמה, שהוא אכל בשר של קורבן תמה, ונבלה, בהמת מאה, כזית בשר ממת, כדי שיתמה את כל האוהל, כשאדם נוגע בנבלה, הנבלה הרי מתמה כאב התומה, כל הדברים האלה אומר רשי שיעורם כזית. דבש, שזה הכוונה לתמרים, איזה שיעור לומדים מתמרים? ככותבת הגסה ביום הכיפורים, שאדם שאוכל שיעור כתמרה גדולה ביום הכיפורים, אז הוא עובר על האיסור מהתורה של איסור אכילה ביום הכיפורים. בכל אופן, הפסוק מדבר על השיעורים, זה כתוב פסוק מפורש, אז איך אתה אומר ששיעורים זה הלכה למשה מסיני? שואלת הגמרא ותסברה, שיעורים מכתיבי? מה כתוב שעצם כשעורה או חיטה כדי אכילת פרס? זה לא כתוב במפורש. אלא הלכת הנין הוא. באמת זה הלכה למשה מסיני כל השיעורים. רק מה, אמרו חכמים, אתה יודע איזה משובחת היא הארץ הזאת, ארץ ישראל? את כל המצוות אנחנו משערים בפירות שלה. ארץ ש... זאת אומרת, ארץ חיטה ושעורה, זה סך הכל הסמכתא. החכמים הסמיכו על הפסוק הזה, את כל השיעורים של התורה, סמיכינו רבנן הקראי. אז אם כן למדנו לגבי שיעורים של תורה, שהם הלכה למשה מסיני ויש סמך לזה מן התורה. עכשיו אמרנו גם שזה שיש חציצה, כשאדם תובל, זה, התפילה שלו היא לא תפילה, זה גם כן נאמר הלכה למשה מסיני. שואלת הגמרא למה? דאורייתא נינו, זה גם כתוב מפורש בתורה, זה הרי כתוב מפורש בתורה. דכתיב, ורחץ במים את כל בשרו. מה לומדים מזה? שלא יהיה דבר חוצץ בינו לבין המים. כל בשרו צריך לרחוץ. אבל אם למשל יש לו קשרים בשערות, אז אם כן, יש חציצה, לא עלתה לו טבילה. מה לומדים מזה שכתוב במים? שזה לא צריך להיות דווקא מעיין, שזה נקרא מים חיים, אלא במי מקווה, מי גשמים שנקבו למקום אחד. כל בשרו זה השיעור כמה מים צריכים להיות במקווה. מים שכל גופו של אדם ממוצע עולה בהם. וכמה הן? אמה, אורך ברוחב, אמה על אמה, בגובה ברום שלוש אמות. ושיערו חכמים שיעור מי מקווה, בקנה מידה האלה של האורך, כמה זה במידת נפח, כמה נכנס באמה על אמה בגובה של שלוש אמות, 40 שאה נפח של מים. בכל אופן, זה פסוק מפורש, זה שאסור שאדם יהיה לו חציצה ורחץ את כל בשרו במים, שלא יהיה חציצה. אז איך אתה אומר שזה הלכה למשה מסיני? עונה הגמרא נכון, באמת עצם דין של חציצה זה לא הלכה למשה מסיני. זה פסוק מפורש מהתורה, אלא כי יצטריך הלכתה, מה לומדים מהלכה למשה מסיני? לשערו. שלא רק בגופו של האדם, כל בשרו אסור שיהיה חציצה, אבל בשיער, אולי מותר שיהיה חציצה אם יש איזה קשר בשיער. וכדי רבא בר אבונא דאמר רבא בר אבונא, אם יש נימה אחת קשורה, שערה אחת שקשורה, שערה שקשורה בעצמה, חוצצת, כי היא מתהדקת מאוד מאוד, והמים לא נכנסים בתוך הקשר. אם זה שלוש שערות שקשורות יחד, אינן חוצצות, כי השיער קשה, וכשהם יחד, המים חודרים בתוך הקשר. שתיים, איני יודע, כך אומר רבא בר אבונא, לא יודע אם זה חציצה או לא. אז לכן, ספק חציצה. הדבר הזה של חציצה בשיער, זה לומדים מהלכה למשה מסיני. שואלת הגמרא, שיער, זה שיש חציצה, זה הלכה למשה מסיני? שיערו נמי דאורייתא ננהו, דכתיב ורחץ את בשרו במים. את זה דבר שמרבה עוד משהו. מה זה בא לרבות? את התפל לבשרו, וזהו שיער. אז אם כן, יש פסוק שאומר שכל השיער צריך להיות במים, עונה הגמרא נכון, גם זה שהשיער יש בו דין חציצה, גם זה הלכה למשה, זה גם כן פסוק מפורש, לא צריך הלכה למשה מסיני. אז בשביל מה צריכים את הלכה למשה מסיני? כי אתה היא הלכתה. זה שלומדים חציצה מהלכה למשה מסיני, לרובו ולמיעוטו ולמקפיד ולשאין מקפיד. מה זה? וכדי רבי יצחק, דאמר רבי יצחק, דבר תורה, מהלכה למשה מסיני אנחנו לומדים, שאם יש חציצה על רובו, דהיינו, שיש לו צבע או דם על בשרו, על רובו של בשרו, או על רוב שערו, שרוב שערו קשורים אחד בשני, רוב השערות שלו קשורים אחד אחד, שזה ודאי עכשיו חציצה. כשהם קשורים יחד זה לא חציצה, אבל כשזה קשור אחד אחד זה חציצה. אם רוב השערות שלו קשורים אחד אחד, וגם הוא מקפיד עליו, זה מפריע לו, זה מצער אותו, זה ודאי חוצץ. זה לומדים מהלכה למשה מסיני. ושאינו מקפיד עליו, דבר שמענם לא אכפת לו שיש את החציצה הזאת. לא אכפת לו. הוא לא הולך בכלל להוריד את זה. זה אינו חוצץ, גם אם זה על רובו. וחכמים גזרו על חציצה שנמצאת על רובו, גם שאינו מקפיד. למה? גזרה משום רובו המקפיד, שזה דומה לחציצה מהתורה. למה? שניהם זה רוב. פה זה רוב שמקפיד, זה אסור מהתורה, אז גם רוב שאינו מקפיד חכמים אסור, כדי שאדם לא יבוא גם כן לטבול עם חציצה, כשרובו כן מקפיד. וכן, גזרו על, על, על מיעוטו המקפיד, משום רובו המקפיד. כשבשניהם הוא מקפיד, אפילו שזה רק מועט, אבל אם הוא מקפיד, זה דומה לרובו המקפיד. ואם כן, גם על זה אסור, כדי שאדם לא יבוא גם לטבול כשיש בו חציצה של רובו המקפיד. שואלת הגמרא, רגע, גזרת מקפיד בגלל מקפיד ורובו בגלל רובו, זאת אומרת רובו שאינו מקפיד בגלל רובו המקפיד, ומיעוטו המקפיד בגלל רובו המקפיד, שזה אסור מהתורה. אז אתה גזרת שגם יהיה אסור מדרבנן. אז יש לי בשבילך גזרה נוספת, מיעוטו שאינו מקפיד. ונגזר נמי על מיעוטו שאינו מקפיד, משום מיעוטו המקפיד, אי נמי משום רובו שאינו מקפיד, תראה, תבחר אחד מהשניים. זה מיעוטו שאינו מקפיד, אז מיעוטו משום רובו, או משום המקפיד, שאינו מקפיד, משום מה שהוא כן מקפיד. אז תאסור גם את זה, שזה לא יחשב טבילה, אדם שטבל, אפילו אם יש לו חציצה של מעט, ואפילו לא מקפיד על זה. עונה הגמרא, היא גופה, זה שאדם שיש לו איזשהו חציצה קטנה, אבל הוא מקפיד על זה, או שיש לו חציצה ברובו, והוא לא מקפיד על זה, זה שזה בכלל נחשב חציצה, זה גזרה מדרבנן, זה לא הלכה למשה מסיני. וענן נעיקום, אנחנו נעמוד ונגזור גזרה לגזרה, גם על מיעוטו ושאינו מקפיד, זה לא עושים. טוב, אז דיברנו גם לגבי חציצה. עכשיו נשאר לנו מחיצות. בדרך כלל מחיצות זה בגובה של 10 טפחים. שואלת הגמרא, הדין הזה של מחיצות, מה אמרת? שזה גם הלכה למשה מסיני? הרי דאורייתא נינו, זה לומדים את זה מפסוק. דאמר מר, אהרון שהיה בפנים את הלוחות הברית, שהיה מונח בתוך קודש הקודשים, מה היה הגובה שלו? הוא עצמו היה 9 טפחים גובה. והכפורת שזה היה מכסה מעליו, היה בגובה של טפח. הרי כאן ביחד הם היו 10 טפחים. ומעל הכפורת, הקדוש ברוך הוא ישרה את שכינתו. אבל השכינה מעולם לא ירדה מתחת ל10 טפחים. רואים מפה ש10 טפחים זה נחשב מחיצה. זה נחשב דבר בפני עצמו. כשיש לך פה מחיצות של 10 טפחים, הרשות של למעלה נחשבת בתור דבר נפרד. אז זה פסוק מפורש. זה שהשכינה ירדה רק על הכפורת. ומי הכפורת ומטה יש 10 טפחים? סימן ש10 טפחים זה רשות בפני עצמה. מזה לומדים שמחיצה בגובה 10 טפחים נחשבת מחיצה. אז זה פסוק מפורש. למה אתה אומר שזה הלכה למשה מסיני הדין של מחיצה? עונה הגמרא, לא צריכה הלכה למשה מסיני, אלא לרבי יהודה. שרבי יהודה סובר, דאמר, אמת בניין, אמות, שהיינו צריכים למדוד בשביל קרשים, בשביל יריות, זה היה באמה שאנחנו מכירים בת 6 טפחים. אבל אמת כלים, שמאמה הזאת מדדו את הארון ואת שאר הכלים, המזבחות, השולחנות, באמה בת 5 טפחים. ככה סובר רבי יהודה. אז אם כן, יוצא שהארון לא היה 10 טפחים כמו שאנחנו מכירים. הוא לא היה 10 טפחים. אלא הוא היה 8.5 טפחים. למה? כי הפסוק אומר שהארון הוא אמה וחצי קומתו. כמה זה אמה וחצי? אז אם אתה מדבר על אמה של 6 טפחים, אז אמה זה 6 טפחים, וחצי זה עוד 3 טפחים, שזה חצי משישה. אז 9 טפחים. ועוד אמה זה הכפורת, סך הכל 10 טפחים. אבל אם כל אמה זה רק 5 טפחים, אז אמה וחצי, 5 טפחים נחלק ל2 ו2.5, אז 5 ועוד 2.5, 7.5, ועוד הטפח של הכפורת, אז כמה יש לנו? סך הכל יש לנו 8.5 טפחים. אז רואים שרשות זה 8.5, איך הגענו למחיצה שתהיה 10 טפחים? אז הוא לומד את זה מהלכה למשה מסיני. שואלת הגמרא, בסדר, אבל ולרבי מאיר דאמר כל האמות היו בבינוניות, מה יקלה מימר? אם אמה היא באמת בינונית של 6 טפחים, כמו כל אדם, אז מה ההלכה למשה מסיני לימדה אותנו? אנחנו כבר יודעים שמחיצה של 10 טפחים, זה נחשב מחיצה מהפסוק שדיבר לגבי אהרון. אז מה אנחנו צריכים ללמוד מהלכה למשה מסיני? עונה הגמרא, כי אתה היא הלכתה. ההלכה למשה מסיני באה ללמד אותנו כמה כללים בדיני מחיצות שחשובים מאוד למסכת העירובין בפרט. דבר ראשון, לגוד. גוד זה נקרא תמשוך בארמית. גוד, יש גוד אחית, יש לפעמים שאנחנו אומרים שמושכים את המחיצה כלפי מטה, אם המחיצה לא יורדת עד למטה, יש מקרים שאנחנו אומרים שהמחיצה נמשכת עד למטה, יש גוד עסיק שמושכים את המחיצה כלפי מעלה, זה גוד. ולבוד, שאם יש מרחק של פחות מ3 טפחים, זה נחשב כאילו מחובר, זה נקרא לבוד. ודופן עקומה, דיינו, למשל, אם יש לנו קיר, ונדבר על בית, או שנדבר על סוכה, לא משנה. נתחיל עם בית. בית שבאמצע התקרה נפלה התקרה, נפחת, ושמו שם סכך. השאלה היא, האם יש מחיצות? גג יש, השאלה אם יש מחיצות. כי יש הרי מרחק בין הסכך לבין המחיצות. אז אם מהסכך עד למחיצות יש עד 400, פחות מ-400, לא כולל 400, אז אני אומר כאילו המחיצה עולה, ואז היא מתעקמת עד הסכך. זה נחשב כאילו יש פה קיר עד הסכך. אני לא מייחס לגג שהוא לא מסכך, שהוא נחשב גג, אני מתייחס אליו כמו קיר, כמו שהקיר פשוט מתעקם. וכן בסוכה, אם אין לי מספיק סכך כשר, אז חלק מהמקום של הסיכוך שם סכך פסול. אז אם זה עד 400, אז אני אומר כאילו הקיר מתעקמת עד הסכך הכשר, ויש פה בעצם סוכה כשרה. זה לומדים מההלכה למשה מסיני, ועד כאן דף ד'.